מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, בוקר קשה הבוקר, בוקר עצוב מאוד. שלום דוד.
שלום בצלאל.
אין הרבה מה לומר בבוקר כזה, שבו דובר צהל מפרסם לפני זמן קצר שמות של 10 חיילים שנהרגו, וזה לא כל השמות שפורסמו, בהמשך יפורסמו עוד שמות. ואני חושב שבמקום שנדבר הבוקר בפתיח שלנו,
לא, תגיד להם את האמת, שאין לנו מה לומר. אנחנו מעדיפים לשמוע, מעדיפים להאזין במקום לדבר.
לגמרי. בוא ניתן לרב ברוך רוזנבלום לומר את מה שצריך לומר הבוקר.
כל בוקר אתה פותח רדיו, הותר לפרסום. הותר לפרסום! אתם יודעים מה זה הותר לפרסום? זה אלמנה, זה הורים שכולים, זה ילדים יתומים. תחשבו מה זה. הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום. מה הותר לפרסום הזה? זה אלמנות ויתומים והורים שכולים, וילדים ואחים ואחיות ומשפחות. ומי שיש לו 2-3 ילדים בצבא, הוא מסוגל לישון? הוא ישן עם הטלפון פתוח. כל טלפון. ומישהו מתקשר אליו בטעות באמצע הלילה. הוא מצדיק! מי יודע מה זה? אתה יושב בשקט? כן, ברוך השם, אבי כמה גברתי. יש לנו חומת ברזל, יש לנו... זה, כיפת ברזל, חושב מוגנים. איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה? אז מה אם אתה גר באזור המרכז? אז מה? איפה הנסיעה שלך בעול עם מישהו אחר? כשאתה רואה אבא שושב שבעה על ילד, אמא שבת שבעה על ילד. מה אתה עושה? איך אתה מסוגל לעבור כך לסדר היום? והמערכה מתחממת, זה לא הולך להיגמר פה, בצפון נדלק. וכשזה ידלק, אוי לא בואי לנפשוי. מה שעברנו שם זה פינת, זה גרגירים מול מה שיש שם. ואנחנו יושבים שקטים. שקטים. אומרים פרק תהילים אחרי, אוח שם. מה אתה רוצה? אמרתי עם הממקים קרתיך, אוח שם, סגור. עשיתי וי. רבותיי, אנשים גדולים לא ישנים על המיטות שלהם. עם חיילים ישנים על הרצפה ועל הדיונות בחול, אני גם חייב לעשות את זה איתם. כמו שהחופץ חיים במלחמה ישן על הרצפה. הרב שיימן ישב על הרצפה. חיילים נלחמים, אני ישן על מיטה? איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה שאתה נמצא שם? רבותיי, יש לנו כוח תפילה בידיים. תפילה! זה החרבות שלנו. אין לנו מישהו שיכול היום להסתכל על... כאסטרלה, לשים לו עין ויעשה גל של עצמות. אין! אם היה, הוא היה עלה למרום ושואל את האיש לבוש הבדים, לקבל את הגזרה או לא? אין לנו את זה. בקשה אחת יש לי. ריבונו של עולם, שלח לנו את משיח צדקנו. לא נחכה שחד וחלילה תיפתח מערכה בצפון, ואז נשאק למה לא קראנו את השמיים. אם היינו יודעים מה קורה בשנה הזאת, איפה אנחנו נמצאים משמחת תורה, מישהו היה הולך הביתה ביום כיפור? מישהו היה עולה על ישועו ביום כיפור? היינו קוראים את השמיים בתפילה כדי להביא בך את ישועת עם ישראל. אלא מה? לא ידענו. הנה אנחנו כבר יודעים שכל אחד ואחד יקרא את גזר דין שמיים ויבטל מעלינו את הגזרה הזאת. והקדוש ברוך הוא יתברך שמו, יביא רפואה שלמה לכל החולים, יחזיר בחזרה את כל השבועים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכל המשפחות שנמצאים בבתי המלון, שלא חס וחלילה ינזקו. יש כאלה שנמצאים בשבי של החמאס, יש כאלה שנמצאים בשבי של היצר הרע באותם מקומות. הקדוש ברוך הוא יעזור, שבעזרת השם יביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
אלה הדברים שכל אחד צריך, אני חושב, להתחזק בימים האלה. אנחנו ככה שעננים, כאילו לא קשור אלינו, גרים במרכז, ויש חיילים שנופלים, לא ישנים בלילה, מי יכול לישון על מיטה, דברים כדורבנות, והחי ייתן אל ליבו.
כן, אמרתי לך, זה בוקר שבעיקר מה שמסמל בו זה נלמות המילים, אבל יש לנו אמונה חזקה ורק תפילה הקדוש ברוך הוא שישמור עליהם, על החיילים שנמצאים שם, וזו מכה קשה מאוד, כבדה מאוד, מכה כואבת, מכה שבאה לעורר, בלי, באמת אני קטונתי מלהטיף מוסר, אני שומע את הרב רוזנבלום וכולי, אתה יודע, צמרמורת כשאני שומע אותו. כן, מה אנחנו עושים בזמן הזה שהחיילים מחרפים את נפשם ונופלים שם, לצערנו הרב בזה אחר זה. וההזדהות שלנו איתם, אנחנו כציבור חרדי, בדיוק בדברים שאמר עכשיו הרב רוזנבלום ששמענו כאן בפתיח, וזהו.
כן.
נעלמו המילים.
נעלמו המילים. 21 חיילים נהרגו באסון הזה ברצועת עזה, כך אמר דובר צהל לפני כמה דקות, עוד מעט נביא את הדברים שלו. זה בנוסף לעוד שלושה שנהרגו אתמול לפני הצהריים, והשמות שלהם פורסמו כבר אתמול. אנחנו נדבר עוד מעט, גם ננסה להבין מה קרה שם, וננסה יחד גם להתחזק בשעה הזו. בואו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות ישראל בן צבי, שלום ישראל.
שלום רב, ולי הכותרות לבוקר זה. אסון כבד אתמול בעזה, 21 לוחמים נהרגו אתמול בדרום הרצועה, שעה שמבנים ממוקשים קרסו בשל פגיעת טילי נונטט של חמאס בטנק ובמבנים ממולכדים. במשך שעות עמלו כוחות רבים לחלץ את גופותיהם בין ההריסות, פעולה שנמשכה אל תוך הלילה. עד כה הותרו לפרסום שמותיהם של 10 מהלוחמים שנהרגו אתמול באסון. רב סמל מתקדם במילואים מתן לעזר, בן 32 מחיפה. רב סמל במילואים אדר קפלוק, בן 23 ממבוא ביתר. רב סמל מתקדם במילואים סרגי גונטנמאחר, בן 37 מרמת גן. רב סמל במילואים אלקנה יהודה ספז, בן 25 מקריית ארבע. רב סמל במילואים יובל לופז, בן 27 מאלון שבות. רב סמל ראשון במילואים יואב לוי, בן 29 מיהוד מונוסון. רב סמל במילואים ניקולס ברגר, בן 22 מירושלים. רב סמל במילואים סדריק גרין, בן 23 מתל אביב יפו. רב סמל במילואים רפאל אליאס מושיוף, בן 33 מפרדס חנה קרקור. רב סמל מתקדם במילואים ברק חיים בן וליד, בן 33 מראשון לציון, השם יקום דמם. היום יובו למנוחות רב סרן אילי לוי, בן 24 מתל אביב, ורב סרן דוד נתי אלפסי, בן 27 מבאר שבע, שניהם לוחמים בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים. אתמול הובא למנוחות מאותו גדוד ביבנה סרן אייל מבורך טוויטו, בן 22. תחזית מזג האוויר היום גשום וסוער ברוב אזורי הארץ. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:14. אלה הכותרות לבוקר זה.
תודה ישראל, שיהיו בשורות טובות. בצוות שלנו עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. נפתח עם האסון הכבד אתמול ברצועת עזה. 21 חיילים, בעיקר חיילי מילואים, שנפלו באירוע הקשה מאוד הזה.
אתה יודע, בצלאל, אני צולל לשמות שלהם ולמשפחות. תקשיב, זה בלתי נתפס.
כל
הארץ. תראה כמה משפחות מפורקות, כמה יתומים, כמה אלמנות, בערב אחד. השם ישמור.
נורא, נורא, ומכל הארץ. טוב, קובי פינקלר, פרשננו על צבא וביטחון איתנו. שלום, קובי.
כן, שלום לכם גם.
טוב, בוא נתאר מה קרה, איפה קרה, איך קרה.
קודם כל זה מראה שיש לחימה. אני צריך לספר את זה כל הזמן, כשחושבים, זה היה גם תרגיל מאוד משמעותי כלפי החמאס אתמול, בחלק הראשון שלו, בחלק של הבוקר. גם החמאס, אתה קורא את זה בכל הדוחות המודיעינים, אתה שומע את הדיווחים שלהם גם כן, הם בטוחים שצהל סיים את הלחימה, שרוב הכוחות הוצאו ויצאו, גם שיירות הטנקים שיוצאים משם לימדו, וכביכול הראו שאנחנו לא באמת יותר נלחמים, ואז אתמול לפנות בוקר מתחיל חיל האוויר בהפצצה מאוד מסיבית, הרבה יותר עצימה מאשר הייתה אפילו בחלק הצפוני של רצועת עזה, לאורך כמה שעות טובות, באזור חניונס במחנה הפליטים בחלק המערבי, זה המעוז הכבד ביותר, זה הגדוד החזק ביותר של החמאס, זו המשקולת של סינואר ושל אחיו יחד מוחמד, וצהל מגיע לשם מדרום, דיווחנו גם אתמול בבוקר על הלחימה במחנות הדרום של חניונס, ואז מגיעים מהר לכיוון הים, מאגפים את חניונס מכל עבריה, ומתחילה שם לחימה, שתימשך כמה ימים, כולל עכשיו. באחת ההתקלויות נלחם שם גדוד של צנחנים, גדוד 202, וכתוצאה מירי של מחבלים אליו, נהרגו שלושה מלוחמי הצנחנים. זה אירוע אחד, הלחימה הזאת נמשכת גם הבוקר הזה, גם אתמול בעצימות גבוהה, אוגדה שלמה, אוגדה 98, ביחד עם עוד ארבעה צוותים חטיבתיים, ארבע חטיבות, שמורכבות למעשה מכל היחידות הטובות המשובחות כן, של צה"ל.
אני חוזר איתך קובי לאירוע עצמו, מה קרה שם?
אז זהו, אירוע הזה הסתיים, בארבע אחרי הצהריים, באזור אחר, מואזי, במרכזה של רצועת עזה, מול כיסופים, כמה מאות מטרים מגדר המערכת, פועל שם כוח של מילואים, כמו שאמרתם, גם הנדסה משולב וגם שריון משולב בו, וכוחות נוספים, כדי לפוצץ שורה של מבנים שאי אפשר היה לפוצצה מן האוויר. יכול להיות שבעתיד לבוא ילמדו מכך דברים, כרגע זאת הייתה תמונת המצב, כרגע גם זה מה שנבדק בשטח. מקשו את כל הבניינים הללו, זו שורה של בניינים שמקשו אותם.
קובי, תרשה לי לקשות עליך בבוקר הזה, שהוא גם ככה קשה, אני שומע בקולך שמאוד מאוד לך, עבורך. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מה זה אי אפשר לפוצץ מבנים מהאוויר? למה?
כי ברגע שאתה מקריס אותה מן האוויר, אז המבנה נופל אחד לתוך השני, כלומר מבנים, כך מבנה כלשהו כמו שאתה רוצה, ואז אתה לא יכול לטפל במה שנמצא מתחתיו. כדי לטפל מתחתיו, אתה רוצה להשמיד אותו לחלוטין, שהוא לא יהיה שמיש יותר, ושהוא לא יהווה איום יותר בשנים הקרובות, אתה לא מספיק שמוריד את הלבנים, ומוריד את הבטון שם מתוכו, אתה חייב להביא את התשתית גם שעליה נבנה הבניין הזה ונבנו הבניינים הללו, ומתחתיהם של כל המבנים הללו יש גם פירים ויש גם מנהרות שגם אותם רצו לפוצץ. זה לא סתם מבנים, זה מבנים ששימשו את המחבלים גם בטווח בניר עוז ובמרחבים הללו. זה חלק מהמבצע הגדול שהיה שם. לכן, זאת התשובה של מערכת הביטחון. ברור שהכי קל לפוצץ מן האוויר, אבל הם טוענים שבמקרים הללו, שבהם אנחנו מדברים שצריך למקש אותם כמו את המנהרות, ברגע שאתה מפוצץ מנהרה, ראינו את זה מה שקרה בצוק איתן, בסבבים, בחומת מגן, לא בחומת מגן, בעמוד ענן, בכל המבצעים האחרונים, בשומר החומות, הפצצנו כל פעם, וגם אני דיווחתי, וגם אני חטאתי בזה שידעתי שכביכול הפציצו ואמרו והכל, כי אתה באמת לא יכול לדעת. רק כשאתה מגיע פנימה, אתה מסוגל להבין את עומקם של המנהרות הללו, ואת עומקה של התשתית הטרור הזאת, ולכן היו צריכים לעשות את הפעולה הזאת, יכול להיות שיעשו חישוב מחדש עכשיו.
אוקיי, בטוח שכל אחד אומר. ובחזרה לפרטי האירוע.
אז ממקשים את כל השורה של הבניינים הללו, ועומדים מסביב כדי לפוצץ אותם, כמו שאנחנו רואים בהרבה מאוד מן המקרים הללו, חלק גם מן האירוע הזה גם כדי להבטח את הדבר הזה, וגם כדי לחפר ולהראות כלפי הציבור גם בישראל וגם כלפיהם, כל כך הם כואבים אחרי 109 ימים, ואז במרחב הזה עומד גם טנק שמאבטח אותם, זה חלק מהפעילות, נורא לעבר הטנק הזה טיל RPG, וכתוצאה מכך נהרגו שני לוחמים של שריון בתוך הטנק, עם כל היכולות שלו, זה גם כשאלה שאתה יכול לשאול, לטנקים יש מערכת כיפת מעיל רוח וישנה הגנה, אבל אתה רואה שגם שיורים עליו פעמיים שלוש ובאמצעים הללו, זה גם נפגע. וכתוצאה מהשיעורים הללו של העץ, ניצוצות, רשפי אש, מתחילים להיזרק או לעוף לכל עבר, והם גורמים לפיצוץ ראשון של כל שורת המוקשים הללו. במקביל לכך, עוד טיל, לא יודע אם במכוון או לא במכוון, אבל עוד טיל RPG של המחבלים, של החמאס, יורים לעבר הכוחות, שהם רואים שזה הרבה מאוד כוחות, ואז הטיל השני פוגע שוב באחד המבנים, וזה גורם כבר לקריסת כל המבנים כולם, ולהתפוצות אדירה של כל המרחב הזה, וכל מי שעמד שם במרחק 30-50 מטרים, או נהרג במקום מן ההדף, או כתוצאה מן הפעילות שהייתה שם במרחב הזה, וזה מביא למספרים האדירים הללו של 21 לוחמים רק באירוע הזה, ולפציעתם קשה. אז לאורך כל היממה אתמול בערב, היו דיווחים על כך, בהתחלה דיברו על 5 הרוגים, לאחר מכן דיברו על נעדרים וחטופים חלילה, ועסקו בכך כל הזמן, כיוון שהמקבנים הללו קרסו לחלוטין, ומתחתם היו חיילים, ומתחתם היו לוחמים, היו צריכים לפנות אותם.
הבנתי שבמהלך שעות ארוכות היו מנותקי קשר, כלומר נכון, חללים שלא הצליחו למצוא אותם.
נכון, חשוב בהתחלה, יכול להיות לפעמים בין הסבכים הללו, אם מישהו יצליח לשרוד, ראינו את זה באסון צור, וראינו את זה גם בראשון וגם בשני שלו, לפני עשרות שנים בלבנון. אז חיפשו, היה חשש כמובן לחטיפה, והחמאס לא שותק שם, ירה גם כן, ולכן מבהילים שם עוד כוחות, גם של חילוץ, גם של פיקוד העורף, וגם של הצלה, וגם של יחידות מיוחדות.
היו נפגעים גם מכוחות החילוץ?
לא.
לא.
האירוע הזה הסתיים בנקודה הזו, כולם, ולכן לקח כל כך הרבה שעות, עד 3.
עכשיו תן לי לשאול אותך למה שמסתמן בעצם כליבת האירוע, שזה בעצם הירי ה-RPG הזה. מאיפה הוא נורא? הוא נורא מכמה מאות מטרים משם, נכון? או כמה כן. עשרות מטרים?
בין מאות לעשרות מטרים. תראה, הטנק שעומד שם והטנקים שעומדים שם הם זמינים. להם מבחינתם, כי הטנק לא נוסע עכשיו במרחק של 100 מטרים מקדימה ואחורנית, כי הוא צריך להבטח את האירוע, הוא צריך לוודא שהכוחות שמה, שפועלים שמה, להטמין מוקש בתוך בית כזה, זה צריך להיות מישהו פיזי, כי יהיה גיבור אחי שיהיה שמשון לגיבור, לא משנה יהיה מה שיהיה, הוא צריך להגיע פיזית עם המוקש, לחבר אותה בצורה נכונה, להטמין אותה בצורה נכונה, ולהפעיל את כל המערכות הללו, ולכן צריך להבטח מסביב. זה מה שעושים בכוחות השריון, וזה מה שעושים גם בכוחות נוספים. כמובן, בעיקר זה השריון כאן, כי הם מוגנים יותר.
ואותו מחבל, אותם מחבלים שירו את ה-RPG הזה לטנק ולבתים הממולכדים, הממוקשים הללו, כבר יתרו אותם, חיסלו אותם, מה קורה שם באותו רגע? כי הרי מגיעים כוחות חילוץ, אז ה-RPG יכול, אתה יודע, הוא יכול לראות RPG נוסף, אותו מחבל.
הוא ירה RPG נוסף, לכן אמרתי שהם ירו שני RPGים. תשמעו, יש שם מלחמת גרילה, המחבלים הללו מחכים לרגעים כאלה, לא יודע אם חיסלו אותם או לא חיסלו אותם, זה דבר ש...
קובי, זה נשמע כמו מלחמת התשה. כלומר, חמאס מבין שהוא איבד את השליטה שלו ברצועת עזה, ועכשיו הוא רק מתיש.
הוא גם נערך לזה הרבה מאוד שנים.
אבל תשמע, תראה, לכן התחלתי בדבר הזה, ולכן נערכתי את החלק הראשון של הדברים הללו, ולא בכדי. כי הסיפור ההפתעתי הזה, כמה שחשבו עלינו שאנחנו לא יודעים, ושלא נפעל בערך הניונס, ולא נרד לרפיח, וכן נרד לרפיח, אז כל הדברים הללו כרגע עובדים על מרכזי כובד שלהם, וזה מרכז כובד, ולכן אמרתי את התרגיל הזה, ואת ההפתעה שעשו להם, היא באמת מוצלחת. יש, לצערנו. זה עוד דומה מאוד לאירוע שהיה לפני 3 שבועות, פחות או יותר באותו מרחב, באלבורג', עם מסעית הגז, שהגיעה למרחב הזה, והתפוצצה כתוצאה מירי, אז היה ירי של כוחותינו, כאן במקרה זה ירי של החמאס. לומדים מכל דבר כזה, אני מקווה שלומדים כמה שיותר, ואני מאחל שלא זה יהיה האירוע האחרון, אבל
תשמעו,
אבל אני לא חושב שזה מלחמת הדשא.
קובי, ממה שאתה יודע, ומניסיון שיש לך, ורב שנים מהידיעה שיש לך מתוך הצבא ומערכת הביטחון, אירוע כזה, מה גורם לחיילים בשטח, לקצינים, למפקדים, לאנשים שנמצאים בתוך השטח?
את האמת להתחזק יותר. זה נותן להם הרבה יותר מוטיבציה, ולכן אמרתי קודם, שאתה רואה את הלוחמים שעומדים מסביב ומפוצצים. אני זוכר אירוע שבו שהיתי במחק של 30-40 מטר מהכוחות, שאחד המפקדים היה בן של אופיר ליבשטיין, ראש מועצת שער הנגב, שנפל, נרצח ביום הראשון בשבת קודש של שמחת תורה, נפל בכפר עזה. הבן שלו, לוחם בהדסה, הוא זה שביקש לפוצץ את המנהרה שדרכה פעלו חלק מן המחבלים הללו, והוא עומד שם קובל עם ועדה, ברור שזה אירוע שמקרין ורואים אותו, ועומד מסביב שם, ועומדים חיילים שם, עם כל הציוד מגן עליהם, בסופו של דבר הם גם כן יכולים להיות חלילה פגיעים, אז זה מאוד מחזק אותם, זה נותן להם את המוטיבציה, זה כואב, אני יכול לדבר איתך מבית אישי, יש לי נכד שם שהיה שם 105 ימים, יצא משם השבוע שעבר, השתחרר, אבל אתה שומע את התיאורים הללו. כואב הלב באותו רגע, אבל הניתוק שלהם והרצון שלהם לנקום, יש כאן עניין של נקמה, והמוטיבציה להילחם ולהגיע עוד לסינואר ועוד למחבלים ולחסל עוד, היא גוברת דווקא במקרה הזה את החשבונות ואת הדברים
הללו. בעצם הזהות שזו מלחמה שאין צודקת ממנה, כפי שאומר נשיא המדינה ממש לפני כמה רגעים.
זאת ראיתי את הדברים שלו, בהחלט דברים חשובים. נכון, נבקר את 24 לוחמים שמתו ביום אחד, ושלשום, כשהתחלתי אתמול, אני שולח לבצלאל, שלשום, אני אגלה סודות קצת, שאני שולח אותו, ששלח אליו וואטסאפ, לא אליך, אבל...
וכואב לו, כן,
ואני כותב לו שאין הרוגים היום, אין נפגעים היום.
וכשאתה כותב לי את זה, הלב שלי רועד, כי...
נכון. זה אותו נכון, ואני מקבל את הדברים האלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, זה לא מלחמת הדשה במובן של אתמול, באופן כללי יש איזושהי תוכנית ויש איזו מחשבה, אבל ברור לכולנו שאנחנו צריכים להגיע צעד אגודל, עקב בקצת אגודה, להגיע למקומות הללו, והפעילות הזאת שנמצאת עכשיו ממש ברגעים אלו, גם צריך להתפלל עליהם הרבה יותר.
אגב, הצליחו לחלץ את כולם כבר? החילות תסתיים שם?
החילות תסתיים, חיכו לפנות בוקר, לכן זה לקח זמן בין הפרסום של 10 הרוגים, גם התחייה של הפרסום, ככה אמרו לי, של הודעת דובר צהל, כדי לוודא שאנחנו יכולים לומר על 21 הרוגים, כדי להגיע לכולם. גם הבוקר בשעה רבע לשעה
לדובר צהל, ראיתי כמה פוליטיקאים שצייצו ומחקו ומחקו וצייצו, אפילו מזכיר הממשלה. כבר אתמול בערב, רוב אזרחי ישראל ידעו שקרה אסון כבד ברצועת עזה. עכשיו, יש כאן את המשפחות ממול, שזה עולמות שלמים של אנשים שצריך להתקן אותם וצריך לספר להם בצורה רשמית ורק אחר כך לפרסם. לדעתך, היה אפשר כבר אתמול בלילה לומר לעם ישראל באופן רשמי שקרה משהו כבד, או שהיה צריך לחכות לבוקר?
אני אענה לך את זה בשני מישורים. המישור הראשון, קודם כל, אמרת שרוב אזרחי מדינת ישראל ידעו על זה, זה לא מדויק. אני יכול להגיד לך שאני חי בסביבה, שכל הזמן יודעים שאני פרשן צבאי, כתב צבאי, לא משנה
מה המישור. אני אתרגם את מה שקובי אומר. מי שמנייס ונמצא בקבוצות וכל זה, ידע שקרה משהו, רוב האנשים לא שם.
נסכים איתך, נכון. אני הייתי בדמול ואתה, זה נכון, אתמול הלכתי,
אני לא מסכים עם שניכם. אני לא מסכים עם שניכם. אבל אני חושב שכבר מאתמול, בשמונה בערב, תשמע, בוא, אני חי את הציבור, נושם את הציבור, כבר כולם רעשו וגעשו מאירוע קשה, נורא
בעיניים. לא, הנה, תסתכל על פה, יושב לי ידי מוטי, הוא לא ידע שום דבר. הנה, בגשתי לפני 5 דקות פה ברדיו, אדם לא משנה מה, אחד של העובדים של הרדיו, שחי פה בתוך הרדיו, אומר לי, קובי, למה נפלו פניך? כי באמת שידרתי מ7:10 בבוקר, זה יצא לנו לצערנו הכי טוב שיש, אבל, ולא, הוא אומר לי, אחד שעובד כאן בתוך הרדיו, בתוך המסדרונות של רדיו, שלא איזה מפעל פטרוכימי. לא, לא נכון. עכשיו השאלה, התשובה של השנייה שלך, אני חושב שיצא לו, זה משפט קשה, אבל יצא לו טוב לדובר צהל או מערכת הביטחון, שאתמול אחר צהריים, 6-7 בערב, מפרסמים את 3 הלוחמים של הצנחנים. אז חלק לא מבוטל מהציבור, שאותו שאתה חושב אותו, מבין שזה אירוע היה קשה, ולכן שומרים אירוע קשה, שיש 3 לוחמי צנחנים במרחב חניונס שנהרגים, מפרסמים אותם ונדברים על זה אתמול בערב הרבה, בכל המסגרות וכולל הלוויה אחת שהייתה, חלק מהאנשים גם בטוחים שזה הדבר הזה, אבל תשמע, אני חושב לא רק חושב, במקרה הזה אתה מבין אותם, שעד שאתה לא מגיע לאחרון המשפחות, וזה 21 משפחות, וזה משפחות עם ילדים, הקראתי הבוקר, עברת על השמות.
אין שום סיבה שהם יקראו את זה מהחדשות.
בחור בן 37, הוא כבר לא בחור, משפחה לכל דבר, אז אתה מבין ש...
קובי, עכשיו לגבי הירי RPG שנורה לעבר הטנק, ואחר כך הירי RPG שני, מקור יודע דבר, שבדרך כלל הוא לא מקור רשמי, אבל בדרך כלל מבין דבר אחד או שניים בדבר. הדבר הזה אומר שאותו ירי של אותם מחבלים של ה-RPG בוצע מפיר של מנהרה, כלומר לא ממבנה, פשוט צצו מפיר.
כלומר גם היו מורידים מבנים זה לא היה עוזר.
מה הוא חידש לך? אני שואל בכנות רבה.
בחלק גדול זה מהמקרים זה קורה ככה, אבל לא תמיד.
לנו, שזה רק ממחיש לנו באיזה מלחמה נמצאים שם חיילי צהל, נכון. באיזו מלחמה
אני,
קשה.
אני לא בטוח שמרוב הציבור, אתה דבר על רוב הציבור, מבין את הדברים הללו. חושבים שיש הצלחה, יש הצלחה מאוד משמעותית בשטח, ואני לא מכבד את צהל, כי אני כועס על צהל מאוד, וגם על עצמי, על כל, עד השבעה באוקטובר, ונעזוב עכשיו את הסיפור הזה. אבל באופן כללי, כן, זו לחימה ש, 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 שתימשך, אבל לא יעמדו שם כל הזמן. זה לא מבנה. גם אתה שומע את הדברים על העסקה, כן עסקה, שיצאו רוב הכוחות בצורה טקטית. תיקח מילה אחת מתוך ההסכם הזה, היא בדיוק עונה לשאלתך הקודמת, על יציאה טקטית. מה זה יציאה טקטית? אתה מסוגל לעמוד במרחק של 400 מטר או קילומטר מטר, והיא מוגדל לפשוט פנימה כל אימת שיש לך מידע. ברור לכולנו שגם בעוד שנה לצערי הרב, יכול להיות מחבל בן 16 שאז הוא יהיה בן 17 כבר, הוא יצא עם הקלצ'ניקוב שלו ויירה, או מחבל נוסף ישגר רקטות.
אבל לפרק אותם ברמה הארגונית זה כן.
זה הצליחו, זה עשו שלושה מתוך ארבעה של הגדודים של חמיונס.
לא הצליחו, קובי, לאט לאט.
לא, בצלט, צריך גם להרים את המורל של הציבור.
נכון.
גם בבוקר הקשה.
פירקו להם חלקים מאוד גדולים, שלחו המחבלים
של הארגונים, ובוא סתכל גם.
אם אנחנו נשלים את חמיונס,
צריכים לראות רקטות, אתם צריכים להגיד את זה. צריך לומר את זה.
הם פחות
הם בקושי מצליחים לראות רקטות.
אתה צודק לחלוטין. זו דוגמה מצוינת. אתה פוגש אנשים שם בנתיב העשרה ובסדרות, ופוגש אותם, ומתחילים לאט לאט להרים את הראש, ובעזרת השם, תשמע, יש להם גם תאריך יעד, שברגע שאמרו להם שעד הראשון לשביעי, או עד הראשון לתשיעי, הם יוכלו לחזור לבתיהם, זו אמירה. המצב של הצפון, נשאיר אותו כרגע, כי הוא הרבה יותר בעייתי מבחינת התאריך שלהם. אבל זו שיחה כבר אחרת.
בהחלט, גם על החוטים שבלילה תקפו אותם, אולי בהמשך. טוב, נסכם את השיחה שלנו כאן, הערכנו, דובר צהל שתכף נשמע את ההצהרה שלו מלפני חצי שעה, בשלב השאלות והתשובות, אמר שאנחנו עדים לחרוש את השמועות, אנחנו מפרסמים מידע מאומת רק אחרי שמעדכנים את המשפחות, אלה הכללים.
תשובה לדוד. אבל דוד יש יקר.
בדיוק, לשאלה, היא לא רק שאלה של דוד, שאלה של הרבה אנשים.
אני ידעתי את התשובה, רק רציתי לחדד את זה, עבור אנשים שלא היו סבלניים אתמול בלילה, ושאלו למה ולמה דובר צהל, אפילו פוליטיקאים, אפילו הודעה לקונית שראיתי של מזכיר הממשלה, שמחק אותה אחר כך.
נכון, גם אני.
כן, מוקדם יותר זה, אבל בלילה חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה הודעה, למה דובר צהל נותן לחרוש את השמועות וכולי וכולי.
אני מסכם את כמות הנופלים. עד עכשיו 221 חיילי צבא הגנה לישראל שנפלו.
רק מתחילת התמרון.
מאז שהתחיל התמרון הקרקעי. 221. זה משפט, זה מספר שצריך להדהד אצל כל אחד בראש שלנו בבוקר הקשה והעצוב הזה.
לחלוטין. שיהיו בשרות טובות.
עכשיו המועצה האזורית מקומית אפרת מבקה את אריאל מרדכי וולף ספטלר והרב אלקנה ויזל, שניהם תושבי אפרת. השם יקום דמם.
כן, לגמרי.
נמשיך הלאה, מרים את הראש, אין מה לעשות.
בהחלט.
אז ישיר משה, אחרי.
כן, ואנחנו ננצח בעזרת השם, ונצא מחוזקים מכל האירוע הגדול הזה.
בוקר טוב לכם.
תודה קובי, ובוא נשמע קטע קצר מדובר צהל, תת אלוף דניאל אגרי, לפני חצי שעה בקריה בתל אביב.
אני מבקש הבוקר לעדכן אתכם באירוע קשה מאוד שאירע אתמול. במהלך הלחימה במרכז רצועת עזה נפלו 21 לוחמי מילואים. הכוחות פעלו במרחב שחוצץ בין היישובים הישראלים בעזה בסמוך ליישוב כיסופים. הכוחות הסירו מבנים ותשתיות טרור במרחב כ-600 מטר מהגבול. משימה זו היא ליצירת התנאים הביטחוניים לחזרתם של תושבי הדרום לבתיהם. לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 4, ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שיבטח את הכוח. ובמקביל לכך יירה פיצוץ של שני מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה, בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם. בתוכם ובסמוך אליהם. המבנים ככל הנראה התפוצצו כתוצאה ממוקשים שכוחותינו התמינו בהם והיו לקראת תהליך של פיצוץ המבנים ותשתיות הטרור במרחב. אנחנו עדיין מבררים ומתחקרים את פרטי האירוע, את הסיבה לפיצוץ. במהלך הלילה, החל מהפיצוץ עצמו, פעלו המפקדים בשטח, כלל המפקדים, יחד עם כוחות חילוץ והצלה שהגיעו מהר מאוד למרחב על מנת לחלץ את הנפגעים ולאתר את הנפגעים בפעולה סבוכה מאוד שהתרחשה עד לשעות האחרונות. עד כה הותרנו לפרסום את שמותיהם של 10 חללים ובשעות הקרובות נתיר לפרסום את שמות הנופלים הנוספים. התקנו את כל משפחותיהם של הנופלים בהודעה הקשה ואנחנו מלווים אותם בשעות קשות אלה. אנחנו ערים לחרושת השמועות שהייתה אתמול בנוגע לאירוע. אני רוצה להבהיר שאנחנו מפרסמים מידע מאומת ורק לאחר שאנחנו מעדכנים את המשפחות. כך אנחנו נמשיך לעשות. מאחורי השמועות יש משפחות שחוות את השעה הקשה ביותר, ואני קורא לכם לנהוג באחריות וברגישות שנמנע כולנו מלהוסיף סבל גדול על כאבם הקשה. למלחמה מחיר כואב וכבד מאוד. אנשי המילואים המסורים אשר התייצבו לדגל הקריבו את היקר להם מכל למען ביטחון מדינת ישראל, כדי שאנחנו כולנו נוכל לחיות כאן בביטחון.
כן, זהו דובר צהל הבוקר אחרי האסון הקשה ברצועת עזה.
תשמע, זה עצוב, זה כואב, זה קשה מאוד, וזה בעיקר, אתה יודע, הבוקר של פחות פרשנויות, יותר לשמוע מה קרה שם ולכאוב את הכאב הזה.
נכון, ומותר גם לפרשן את המלחמה באופן כללי. אני רוצה לומר אבל משפט, אתה יודע, אנשים שואלים אז למה לא עשו ככה, גם בשיחה עם קובי שאלנו אז למה לא מורידים בניין, למה לא מורידים זה, אנשים חושבים שיש איזושהי מדיניות לא לעשות ככה או לא לעשות אחרת, אבל מי שלא שם ולא מכיר לא את תנאי השטח, לא את הסיטואציה, לא את המודיעין, לא, כאילו קל לתת עצות, תעשו כך או אחרת. תעלו מטוס שיפציץ ובשלום על ישראל. אתמול אמר לי מישהו, אני לא מבין למה נכנסו בכלל, היה צריך להפגיז את כל הרצועה, את כל הבניינים שיפלו על המנהרות ועל הכל. אבל זה לא עובד ככה, ומי שלא שם, קשה להבין, אני לא מאשים ולא אומר שאנשים מדברים סתם שטויות. לא, כשאתה לא יודע, אין לך את התמונה המלאה, בטח לא ברמה פרטנית, יודע, נקודתית, כל רחוב וכל בניין וכל סמטה, שם זה הרבה סמטאות ברצועת עזה, קשה להבין את הסיטואציה. והסיטואציה שם היא באמת, באמת מורכבת, עוברים שם מסמטה לסמטה, מבניין לבניין, מחפשים עוד מנהרה ועוד תשתית טרור ועוד מקום שאולי יש חטופים,
אני מסכים עם כל מילה שלך, אבל אני חושב שהאסון הכבד והנורא הזה שראה אתמול בערב שם ברצועת עזה, זה בעצם זה שתי תשובות עיקריות מאוד לשתי קבוצות בחברה הישראלית. זו קבוצה אחת, קבוצת התקשורת והכל, חס וחלילה לא מאשים אותם, כן? המלחמה לא הסתיימה שם ברצועת עזה, וחיילי צהל מחרפים נפשם בוקר, צהריים וערב ובלילות, מחרפים את נפשם כדי להגן וכדי לבצר את הביטחון של כלל אזרחי ישראל, של כל המיליונים שגרים כאן. זה אחד, המלחמה הזו לא הסתיימה, המלחמה הזו היא בעיצומה, בעצימות נמוכה, בעצימות גבוהה, בשלב ב', בשלב ג', וזה לא משנה. אנחנו שומעים על אותם 21 חללים שנפלו אתמול, זה לא 21, זה קצת יותר, בנוסף לאלו
שפורסם השם של
24.
עוד 3 מהאירוע בבוקר, לפני צהריים.
24 חללים, זה אומר שהמלחמה ברצועת עזה לא הסתיימה, ויש שם עוד הרבה מאוד עבודה. וזה אומר בדיוק כמו שנשיא המדינה כתב, אולי תכף תקריא את ההודעה המלאה שלו, של מה שהוא מגיב, אומר, אין מלחמה צודקת ממנה. כלומר, זו מלחמה צודקת על ביטחונה של מדינת ישראל. זה קודם כל תשובה לכל אלו שאומרים, שחושבים, כולל הגנרלים לשעבר, שהמלחמה הסתיימה וזה הזמן לסיים וזה הזמן ללכת. זה לא שם, אנחנו לא שם. והדבר השני זה תשובה בעיקר, אני לא יודע אם לציבור, כי הציבור באמת רוצה אחדות. אני רואה את זה בכל מקום, אני ביקרתי אתמול בבית חולים. האחדות היא נפלאה בקרב העם הזה. אבל זה בעיקר תשובה לכל אלו שחושבים שבגלל שאולי אנחנו בשלהי המלחמה הזו, אולי בגלל שהמלחמה הסתיימה מבחינתם, כאילו חללים לא נופלים כאן, זה הזמן לחזור בחזרה למחלוקת, ולכן ביבי לא ביבי, ולכן בחירות לא בחירות, וכן להחליף את הממשלה או להחליף את הממשלה. איך אמר קובי? יש לי הרבה, אני כועס על הצבא, כך אמר קובי פינקלר מקודם, כן? אבל זה על מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, וזה אחר כך. גם הפוליטיקה, תחכו עוד כמה חודשים
בסבלנות. יש אבל כאלה שלא מסוגלים. אני לא רוצה לדבר על זה הבוקר, אבל יש כאלה שלא מסוגלים.
תחכו עוד כמה חודשים בסבלנות, בזמן שמדינת ישראל קוברת את מיטב בניה ובנותיה. זה לא הזמן לעסוק בפוליטיקה. ומי שעוסק בפוליטיקה עוסק בעצם בפירוד העם. וזה מה שחמאס רוצה, וזה מה שאויבי ישראל רוצים. ככל שאנחנו נשאר מאוחדים, באותה המסגרת שהייתה לפני שלושה חודשים, עם פתיחת המלחמה הזו, באותה מסגרת שהייתה, אותה אחדות נפלאה שאנחנו רואים אותה בעם, אני אומר לך, אתמול הייתי בבית חולים, ראיתי את האחדות הזו בעיניים שלי, האחדות הזו של כולם, של חרדים, של חילונים, של כולם ביחד, את האחדות הזו צריך לשמר, והאחדות הזו שמגיעה מהעם מלמטה, צריכה לעלות למעלה להנהגה.
בהחלט. בואו נדבר עכשיו עם אלוף במילואים יפתח רון טל, לשעבר מפקד זרוע היבשה בצהל, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אנחנו לא בשטח, גם אתה לא בשטח, אבל האירוע הקשה, הנוראי אתמול, הוא אירוע שניתן למנוע אותו?
א', אירוע קשה מאוד, נורא, מחיר מאוד גבוה, ואלה מחירי המלחמה. גם אם מדובר בטעות מבצעית, וגם אם בהתקלות מול אויב. במקרה הספציפי הזה, אני לא מכיר את כל הפרטים, ממה שאני מבין, זה שילוב בין שני הדברים.
כלומר, זה גם וגם.
קודם כל, תתחיל, בוא נתחיל מהטיפה יותר רחב. אנחנו מדברים על שטח שהוא פחות מקילומטר
מהגבול.
מגבול הרצועה. שטח ש... נכבש על ידי צהל לפני מספר שבועות רב. אז קודם כל אנחנו מבינים שגם בשטחים האלה עדיין יש אויב, וככה זה טבעה של מלחמה נגד טרור. הוא יוצא לך מכל מיני חורים, למה יש להשתלט וכבשת את כל השטח. וצריך יותר אני, וכאילו זה משמעת.
יכול להיות שקורות בשטח.
המשימה הייתה...
כן, אבל הקו איתך קצת משובש, אם תוכל לשפר את הקליטה, אנחנו...
את המיקום.
עכשיו יותר טוב?
כן,
יותר טוב.
כן, אני רוצה לשאול בהקשר לזה שזה קרוב לגבול, לגדר, יכול להיות שיש תחושה בקרב הלוחמים, הכוחות בכלל, הנה אנחנו קרובים
לא, ממש לגבול, לא, לא,
איזה
לא,
אור
לא.
רגוע יותר?
לא, 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 לא.
לא, אוקיי.
לא, ממש לא. הייתה שם הבטחה משוריינת גם של טנקים, והכוח מילואים של חטיבת המילואים של בה"ד 1, חטיבה מעולה, הכוח פעל להרוס את... את הבתים שיש עדיין באותו פרימטר, באותו שטח חיץ, שחושפים בין שיהיה לפי דתי, לפחות שניים וחצי קילומטר מקו הגבול, כדי להבטיח את ביטחונם של היישובים, מירי ישיר ומיכולת תנועה מהירה לגבול או לגדר, או לא יודע מה יהיה שם. השיטה שנבחרה זה לפוטט את הבתים האלה, מוקשים לפיצוץ. בזמן הזה נורא, אחרי שהמוקשים היו מוכנים לפיצוץ, משום מה היו עוד חיילים כנראה בתוך הבתים, ונורא על ידי מחבל ירי RPG כנראה, או שני RPG'ים, שפגעו בטנק ופגעו בבניין, והפעילו את המוקשים טרם יציאתם של החיילים. זה אסון נורא, אז אתה מבין שאפשר היה למנוע אותו בהתנהגות מבצעית אחרת, בניהול האירוע באופן אחר.
רגע, אבל כשאתה מדבר...
ובטח אם לא היה שם האויב שיעורי, אז זה לא היה קורה.
אוקיי, אבל כשאתה מדבר...
זה די דומה במובן מסוים לאירוע קשה מאוד שהיה לנו, בתוך העיר עזה, בפיצוץ של מנהרה.
אז כשאתה מדבר על התנהגות אחרת, אתה שומע אותי?
כן.
כשאתה מדבר על התנהגות אחרת והתנהלות אחרת, התנהלות מבצעית אחרת, נשאלת שאלה, אולי בעצם כשמתחילים למקש בית צריך להוציא את כל החיילים שנמצאים שם?
אני לא נכנס לסוגיה הבטיחותית והאופן טיפול המבצעי באירוע מהסוג הזה, יש תרגולות ברורות מאוד. יכול להיות שכאן הייתה טעות בתרגולת, ויכול להיות שלא עמדו במה שהיו צריכים לעשות, ויכולים להיות אלף דברים אחרים. הנושא הזה יחקר, אני מתעקש לא לרדת לתוך חקירה של העניין הזה, ברגע הזה, שעוד לא, אנחנו לא יודעים אפילו מי נהרג. ובטח שלא
כל המשפחות, וגם אין את כל הפרטים המלאים של מה שהיה שם.
הנושא הזה ילמד, זה מעיד על דבר אחד, מלחמה זה דבר קשה, זה דבר מורכב, יש בו הרבה מאוד נפגעים, ויש בו גם טעויות.
עכשיו אני רוצה לעבור איתך מהמיקרו.
אני יודע ללמוד בטעויות, אני לא מצליח להיכנס לתור זה.
כן, כן, אז בוא נעבור מהמיקרו.
מלחמה יותר צודקת מזה לא נמצא.
זהו, אז בוא נדבר עכשיו על המלחמה במקרו. כי היה רושם כזה, לפחות מן הסתם זה היה סוג של תרגיל כלפי חמאס, שהורידו פרופיל, הוציאו כוחות, אבל שלשום, אם אני זוכר נכון מבחינת מועדים, החלה מתקפה משמעותית באזור דרום הרצועה, די בהפתעה מול חמאס. מה זה אומר?
המתקפה בדרום רצועת עזה בעיצומה. הוצאת היחידות מחלק מהרצועה להתרעננות, לאימונים, להחזרה, לחזרה הביתה של מילואימניקים, אולי לגיבוי בגזרות נוספות, כמו הזירה הצפונית, זה חלק מהחלטות מבצעיות של הצבא. דבר אחד לא קורה, ואני שמעתי את זה מפי המפקדים הבכירים ביותר, גם בצבא וגם בקבינט הביטחון, בקבינט הביטחוני. לא הורידו את הרגל מהגז, זה פשוט לא נכון. המתקפה בתום רצועת הרי בעיצומה, מה שקורה ב-48 שעות האחרונות, על ידי אוגדה 98, עם שישה צוותי קרב חטיבתיים, הכי עוצמתיים שיש בצהר, זה להשלים את הכיבוש של חאן יונס מכל עבריה, ולהשמיד את שני הגדודים האחרונים של החמאס, שנמצאים בעיר הזאת, גם בעיקר במערב העיר וגם חלק בדרומה. ובשטחים האלה גם עיקר התשתיות האסטרטגיות של החמאס, גם מעל הקרקע ובעיקר מתחת הקרקע. זאת אומרת, הצבא פועל עכשיו בעצימות מאוד גבוהה, בתוך מרכז הכובד של החמאס, גם התשתיתי וגם האנושי, זאת אומרת, מבחינת ההנהגה שלו. ואני חושב שאני קורא לשלב הזה בדרך להכרעה, כי אני חושב שאם אנחנו באים נשתלט על השטחים האלה ונשתלט עליהם בימים הקרובים, למעשה אנחנו מכריעים את הכוח הצבאי של החמאס בתוך חאן יונס. ועשינו את אחד השלבים, השלמנו את אחד השלבים הכי חשובים במלחמה הזאת. אז לדבר עכשיו על הורדת הרגל מהגז, מי שעושה את זה או שלא מבין או שפועל מאינטרסים זרים, והנזק שהוא עושה הוא נזק גדול מאוד, אז שיפסיקו.
כן, בהחלט, אנחנו מצטרפים לקריאה שלך, אבל אני כן רוצה לשאול אותך על טובת הציבור, אתה יודע שמאזין, כשמדברים על תשתיות של החמאס, למה הכוונה? מה זה תשתיות?
בחאן יונס יש עיר עליונה ויש עיר תחתונה. בשני המימדים האלה, בשני באמת שורי השטח האלה, נבנו תשתיות לחימה, שטחים מבוצרים של מתקנים שמהם יורים, שבהם למעשה פועלות היחידות המבצעיות של החמאס, שם נמצאים מחסני הנשק, שם והעורף שממנו יוצאים לפיגוע וחוזרים לפיגוע, שם כל תשתיות התקשורת והשליטה של החמאס, ושם נמצאת הנהגת החמאס.
זה לא רשופיר
שאתה בעזר. עובר דרכו בשביל לתת איזשהו מקום. כל התשתיות למשל שמהן נורים הטילים והרקטות, זה התשתיות שאנחנו מדברים עליהן. כל החדרי הפיקוד והשליטה, אלה התשתיות שאנחנו מדברים עליהן. כל מחסני הנשק וגם אתרי ייצור הנשק, חלקם דובר צהלנה, נמצאים בדיוק שם, והם נמצאים בתוך תשתיות שנבנו במשך 20 שנה בעומקים מאוד גבוהים. הם חסינות שלהם לפגיעה היא חסינות מאוד מאוד גבוהה, לוקח זמן לאתר, לוקח זמן להגיע ולוקח עוד יותר זמן לפגוע.
ובצורה כזאת צריך להוסיף על זה
שגם שגם כוחותינו לא ייפגעו וגם החטופים לא ייפגעו.
בדיוק, הנקודה של החטופים. יש חטופים במנהרות האלה, וכל מי שאומר תפגיזו מהאוויר, קל מאוד לומר את זה. יש חטופים בחלק מהמנהרות מן הסתם, ורוצים להגיע אליהם כשהם...
אני אומר לכם מידיעה. כל פעולה מבצעית שנעשית באזורים האלה, לוקחת בחשבון את המודיעין המתייחס למקומם ומצבם של החטופים. ומשפיע באופן ישיר על בחירת דרך הפעולה. אז מי שאומר אחרת, רואה גם אתם.
כן, לא, יש אנשים שאומרים, לא נוגעים בבניינים כדי לא לפגוע בחפים מפשע, ובכאלה דברים לא היה ולא נברא. זה לא שיקול בכלל, אין שם חפים מפשע, כי כל מי שגר שם כבר מזמן יצא.
בתי החולים, תשמע, באזור המערבי של חאן יונס, יש לדעתי 5 בתי חולים. אין, פה לא מתייחסים אליהם כאלה בתי חולים. בית חולים נאצר למשל. ואין מפקדות. אתה זוכר את הסיפור של שיפה. אותו דבר בדיוק. אנחנו מוכווני מטרה, זה להכניע, להשמיד את החמאס, ולהחזיר את החטופים, ואנחנו נמצאים ברגעים הקריטיים של מימוש המשימה הזאת.
כן, ולא נרחיב בנקודה הזו. אני רוצה לשאול אותך לבסוף, אלוף במילואים מפתח רון טל, יש שוב דיבורים על עסקה כזו או אחרת עם חמאס, שאני לא יודע אם זה באמת על השולחן, או חלק גם כן מטקטיקה, בתוספת כל מה שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, הלחימה באמת עצימה בתוך הדרום, בתוך הניונס, צריך ללכת לעסקה?
ברגע שיש אפשרות, חייבים לעשות כל מה שניתן כדי להגיע לחטופים ולהחזיר אותם. שמע,
גם אם זה יעצור את המלחמה לכמה שבועות.
זה הפשלה הגדולה ביותר של מדינת ישראל אולי מאז הקמתה. ואת החוב הזה צריך להחזיר, אבל יש כמה להבין. אנחנו לא נפסיד במלחמה כדי להחזיר חטופים, כי אז אין ערך להחזרה. לכן אנחנו חייבים לנצח במלחמה ולהחזיר את החטופים. זאת אומרת, יש 3 להבין. ואחר כך הכל זה הן. 1, המלחמה ממשיכה. יכולים להפסיק אותה לפרק זמן מסוים. אבל המלחמה לא נפסקת בהזדמנות הזאת. 2, החמאס למעשה מושמד באופן מלא. והרצועה תהיה מפורזת. ותהיה שליטה ביטחונית ישראלית מלאה ברצועת עזה. וכמובן, ששלטון עזה, שלטון החמאס בעזה לא יחזור. אלה 3 או 4 להבים שחוץ מהם.
אמרת עכשיו שלושה להבים, שברגע שאתה אומר אותם, אין לך בעצם מסע ומתן. כי מה חמאס רוצה?
ככל, ידידי, ככל שנתקרב יותר קרוב לסינואר, טבעת החנק מתהדקת, זאת הדרך היחידה להגיע לכך שהוא יסכים לעסקה. והעסקה שאני חושב שמתחילים כבר לדבר עליה, זה עסקה שתוציא את החמאס מעזה. תוציא אותה, תפל בהם הזדמנות אחרת, בהנהגה. שנייה, וישוחררו אסירים.
שזה הקטע לא פחד
כול. אני חושב שעסקה ששני המרכיבים האלה, בסופו של דבר, כשאנחנו מצד שלישי מתקרבים לראשים שלהם, היא בהחלט אפשרית, היא ריאלית, והיא תקרה.
טוב, בוא נראה אם יש עם מי לדבר ועל מה לדבר וכמה התכנות לזה, וזה תלוי גם כן בהתקדמות הלחימה שם. האלוף במילואים מפתח רון טל, תודה שדיברת איתנו בבוקר הקשה הזה, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות.
כל טוב, שיהיו בשורות טובות.
אמן ואמן.
קצת היגיון.
כן, כן, בהחלט.
כלומר, צריך לעשות הכל בשביל להחזיר את החטופים, זה כולנו מבינים, אבל יש גם 3 להבים לפני כן, וזה לא לוותר על הפסקת המלחמה, וחיסול החמאס, והנהגת חמאס, ולפרז את הרצועה מאמצעי לחימה ונשק.
כן. טוב, אנחנו רוצים גם להתחזק בבוקר הזה.
אנחנו צריכים רק להתחזק בבוקר
כן,
הזה.
חייבים, חייבים, כולנו. אנחנו עם... מרן הגאון הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים, שלום הרב, בשורות טובות.
שלום ברכה, בשורות טובות, שעוד מלחמות לכל כלל ישראל.
מה אומרים לציבור?
מה הציבור? קודם כל, ודאי בלי ספק רק תפילות וזעקות לקדוש ברוך הוא. אין לנו דרך אחרת, ודאי. חיילי ישראל נמצאים בעוז, בעוצמה, הכל. אבל אנחנו כולנו, כל בית ישראל, בכל בית ישראל, זקוע שריפה של שרף השם. זה נקרא שריפה. לשמוע דבר כזה, ודאי כל אחד ואחד מאיתנו מזדעזע הלב לשמוע. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, מה שראינו, דבר פלא. במצרים, משה רבינו כבר נולד הגואל, נולד הגואל לגאול את ישראל, וכבר גדל משה רבינו ויצא אל אחיו, וראה את אחיו, וירא בסבלותם. ממש, משה רבינו כבר, יש אומרים שהיה בגיל 16-15, יש אומרים כבר היה בגיל 20 שנה. בגיל 20 שנה משה רבינו, והיה ארוך בדורו, גדול, חכם, הכל, היה כבר מסוגל לגאול את ישראל כבר 60 שנה, 60 שנה לפני שהגיע משה רבינו. אבל מה קרה? מה שראיתי כתוב, עם ישראל לא צעקו, הקדוש ברוך הוא רמז להם, הנה יש לכם, הגואל נמצא כבר, אבל תצעקו, תבקשו את הגאולה, תבקשו ממני שאני יושיע אתכם. לא היה צעקות של עם ישראל. רק אחר כך, רק אחרי 60 שנה, הנה צעקת ישראל באה אליי. הנה אני שומע עכשיו את הצעקה. אומר לו, לך מהר, לך, לך תושיע אותה. לך תביא להם את הגאולה. תגיד לעם ישראל שהגיע הזמן גאולתכם. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא דופק על הפתחים שלנו, על הלבבות שלנו, ואומר לנו, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלא טל. אני כבר הגיע הזמן גאולתכם. אבל בואו תפתחו את מה? תפתחו את הלבבות. לפתוח רבותיי את הלבבות. לא מספיק שאנחנו ודאי, כל יהודי ששומע על דבר כזה מזעזע את כל לב, יחרד לשפוך, שנפשו כמעל, ועשרים נפשו, שנמדו מאיתנו, קדושים תהורים, שמסרו את נפשם ממש, נלכו בסירות נפש, נמסור את נפשם על קידוש השם, כדי להגן עלינו, על כלל ישראל. אבל רבותיי, אנחנו מה עושים בסירות נפש? בסירות נפש שלנו צריכה להיות, באמת לזעוק מקרב לב, ממש להתפלל מעומק הלב, כל אחד ואחד יעשה תפילות, בתי כנסת לזה, כל אחד תהילים, תפילות בצדקות, מעשים טובים, כדי שנהיה מוכשרים וראויים שגאולתנו מיד על המקום תגיע. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מחכה מאיתנו. בוודאי כל אחד צריך בעזרת השם יתברך להתחזק, ודאי צריך להתחזק בתורה, חזק באהבת ישראל אמיתית, בלי שנאה, שיפסיקו עם השנאה הזאת, עליהון, כל השנאה הזאת, להפסיק את השנאה הזאת, להרבות אהבה, להרבות אחווה, להרבות, כתוב שעם ישראל לא נגאלו ממצרים, עד שכולם, כה אמר השם, זכרתי לך חסד יחייך, אהבת כלולותיך, והכתך אחרי במדבר רבותינו עוברים, שעם ישראל הראו אהבה לכל אחד, אל תדאג, מה חסר לך? אני מוכן לתת חצי הכיכר, חצי מהמנה שלי, אני לא אוכל לבד, אני מוכן לתת לך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש ביניכם אהבה, אחווה, שלום, ראות כזאת, אני גואל אתכם. אבל בזמן שחס ושלום, מי לא רוצה חס ושלום, אני לא בא לקטרג, אני בא רק להעיר לעצמי, איך להרבות אהבה. מספיק. לא, זה לא זמן, רבותיי. תפסיקו, זה לא זמן עכשיו. תראה, אתה לא ראוי את הכל. זה לא זמן. הזמן זה להתאחד. כולנו להיות באחדות שלמה, כל עם ישראל, בתפילות וגם באהבה, וגם לראות מה אנחנו יכולים לעשות, להפסיק את השנאה, שנאת אחים. להרבות אהבת רעים, אהבת כלולותייך, כולם שיהיו באהבה, כך כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, איני גואל אתכם, עד שתרבו ביניכם אהבה ואחבה, אני אוהב אתכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לאהוב אותם, ודאי, זה כל ציפייתו של בורא עולם אצלנו, אבל כולנו חייבים לעשות משהו למען שמו יתברך, להרבות אהבה, לעשות צדקות עם משפחות שצריכות, ולעודד אנשים, מעודד אנשים שנמצאים במשטרים, שנמצאים בפחדים, יש משפחות שהן ממש, אני מדבר איתם, כשהם מדברים איתי, הם ממש בוכים, מתחננים, תצילו אותנו, עד כדי כך, תצילו, לא מדבר על חיילים שצריכים עידוד רב, עידוד שהם הולכים ממש, רואים את המצב הנוראי הזה, החיילים הולכים פשוט במסירות נפש כזאת, צריכים עידוד רב, לעודד את חיילי ישראל, לעודד את עם ישראל מבפנים, להרבות את האהבה, את השלום ואת האחדות, וזה בעצם הזמן שלה, של כתוב ששבט התחילה, שבט שלח הקדוש ברוך הוא את הגואל, בשביל להודיע על גאולת, אמנם זה לקח שנה ויותר, כל מרכות מצרים, כי לחזק את האמונה של עם ישראל, שקצת נפסדה, קצת ירדה אמונתם מעבודות זרות של המצרים והקוסמות, ולכן אחים יקרים, בואו כולנו נתחזק חזק ואמץ, ותיפול עליהם אמת אבל פחד כל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו, ונזכה בעזרת השם לראות את הישועה הקרובה. חזקו אחי אהוביי, כל השומעים, כל המאזינים, נתחזק כולנו כאיש אחד בלב אחד, ונזכה לראות את גבולת ישראל, השם ישמור את כל חייל ישראל הנמצאים בגבולות ארצנו, וכל הפועלים, כל מיני פעולות מסוימות, וכל מיני מקומות שהשם איתם, כל השם יסכינו ויצליחו, יתברכו ויביאו את ניצחון ישראל בקרוב, נזכה לחגוג כל כלל ישראל, את ניצחון ישראל בקרוב בקרוב, עם הגר אויבינו ושונאינו ובקשי רעתנו, נזכה לגאולה שלמה, בקרוב, אמן
ואמן. אמן ואמן, ישר כוח גדול לכבוד מורנו ורבנו מרן הגאון הרב ראובן אלבז, שליט על הדברים החשובים הללו, הבוקר העצוב הזה, היו הדברים הללו חשובים מאוד לציבור. תודה כבוד הרב.
ישר כוח כבוד הרב. ממש, היינו צריכים לפתוח עם זה אני חושב. לחזק, לדבר ולעורר את כולנו. יותר לעורר מאשר גם אפילו לחזק לצורך העניין. טוב, נראה לי שנסיים עם כמה צלילים. בוא נודה לצוות שלנו, לקובי סגל האורך, למוטי קופר הטכנאי, למאזינים שלנו, ונאחל שיהיו רק בשורות טובות, שמחר בבוקר נקום לבוקר בלי הותר לפרסום. אנחנו עוד בטח בימיים הקרובים הרבה לוויות של החיילים, 21 הרוגים מהאסון אתמול, פלוס עוד 4 בבוקר.
שנקום מחר... כולנו, שהמשפחות הללו של הנופלים שהתחזקו ושמותם ונופלם נפילתם לא תהיה לשווא
לגמרי. בשורות טובות לכולם.
להתראות.
להתראות.
הובינו מלכנו עשה למענכו ויושיענו, תבין מלכנו עשה למענכו אם לא למעננו, תבין מלכנו עשה למענכו ויושיענו, תבין מלכנו
אתה פותח רדיו, הותר לפרסום. הותר לפרסום! אתם יודעים מה זה הותר לפרסום? זה אלמנה, זה הורים שקולים, זה ילדים יתומים. איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה? אז מה אם אתה גר באזור המרכז? אז מה? כשאתה רואה אבא שושב שבעה על ילד, אמא שבת שבעה על ילד, מה אתה עושה? איך אתה מסוגל לעבור כך לסדר היום? והמערכה מתחממת, זה לא הולך להיגמר פה. בצפון נדלק. וכשזה ידלק, אוי לא בואי לנפשוי. מה שעברנו שם זה פינת, זה גרגירים מול מה שיש שם. ואנחנו יושבים שקטים. איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה שאתה נמצא שם? רבותיי, יש לנו כוח תפילה בידיים. מה הכוח שלנו? זה החרבות שלנו. כל מה שצריך לעשות, שכל אחד ואחד יקרא את גזר דין שמיים ויבטל מעלינו את הגזרה הזאת.
כל חי תמיד איתי, כל